האנליסטים, הפועל פתח תקווה, כחול עמוק, פרק מספר 39, מאיר החלומות פתח תקווה, ואני מצטער לבשר למי שעדיין לא שמע, אבל אתמול באופן רשמית, הפועל סיימה את הסיכויים להגיע לאירופה, חבל, לא נורא, אולי שנה הבאה. ערב טוב לכם, שי דרורי ודן ממליה.
ערב טוב, אומר, מה נשמע?
בסדר, מה נשמע?
בסדר,
חם מאוד.
חם מאוד.
כן, ופקוק.
כן, הגענו לקיץ.
בסדר, שאלתי מה חדש, לא מה לא חדש.
הקיץ החדש.
הקיץ החדש. אז אנחנו כאן היום מסכמים את המשחק של אתמול, משחק הגביע נגד הפועל באר שבע, שבו הפועל הפסידה, לצערנו, שוב. וננסה ללמוד אולי מה עדיין הקבוצה עושה לא בסדר, אולי תחדש לי משהו דן, למרות שדיברנו על זה קצת מקודם. אבל נגיע לזה תכף, בוא נתחיל מסיבוב מהיר, שי, בוא נתחיל איתך.
אז באר שבע, זה היה נראה שהיא פתחה את המשחק קצת די מבולגן, בצורה די מפוזרת. הפועל עשתה בהתחלה לחץ לא רע בכלל במשך בערך 20 דקות הראשונות.
כן, לחץ גבוה.
לחץ מאוד גבוה, ולא הצליחה להגיע למצבים יותר מדי משמעותיים.
חוץ מבדקה השמינית שם עם בסטי, שויתור הרחיק מהקו, זה באמת היה מצב.
כן, אבל בסוף, תראה, זה לא מספיק. אתה צריך, דווקא בזמן שאתה תופס את היריבה שלך ככה, עם המכנסיים למטה, מה שנקרא, לבוא ולייצר קצת יותר, גם אם אתה לא מפקיע. מחצית באמת שהייתה טובה יחסית של הפועל מעל הציפיות, בסוף מקבלים את השער בדקה 44, ולא יודע, מבחינתי ברגע הזה המשחק נגמר, כי יש כשאתה מתמודד מול קבוצה כמו באר שבע וצריך לרדוף אחריה,
זה קבוצה גם שיודעת נגדך. לסגור מאוד טוב ולשמור על יתרון, זה קבוצה אחת הקשות בליגה
לגמרי. הם המשיכו ללחוץ באמת במחצית השנייה הפועל, המחליפים נכנסו חלק טוב, חלק קצת פחות. בדקות הסיום באמת היה אפשרות להשוות גם עם הנגיחה הזאת של גוזלן, וחבל, חבל מאוד.
כן. אכן חבל. דן ממליה, הסיבוב מהיר שלך, אני רואה שניים חוצה של קליארי, כן?
כן, הייתי יפה. במשחק שלהם.
וואלה, מתי?
לפני איזה 3 שנים, נגד בולוניה.
זה דרבי, לא?
לא, לא.
רק צבעים.
לא, לא, כן.
מי הדרבי של... של...
לא, קליארי משחקת באיסטרדיניה.
פרק של גנואה.
נו, גנואה, מי הדרבי שלה?
הדרבי של גנואה זה סמפדוריה, כן.
אז לא, אז
לא קליארי,
זה
לא
קליארי.
זה הצבעים, בגלל זה.
רק צבעים בלבלות. לא, אני לא חזק באיטלקית בגלל זה. כן, דן, סיבוב מהיר שלך.
כן, אז החזקנו יותר בכדור, 51%. אני... תקופה מאוד מאוד ארוכה שאנחנו רגילים לזה שאנחנו רודפים אחרי הקבוצה ואנחנו לא צריכים ליזום. במשחק הזה היינו צריכים ליזום. ולדעתי ממש בלט העניין הזה שאנחנו לא יודעים לשחק מהר. קשה לנו מאוד לשחק נגד קבוצה מסודרת בהגנה. והיה נראה שהרבה שחקנים לא עומדים בקצב של השחקנים של באר שבע, וזה הפערי רמות
בעיקר בקישור.
כן, וזה בדיוק, ועוד מעט נדבר על זה גם באנקדוטות, כתבתי על הדברים האלה, סליחה, ברצועות. בקיצור, אז באמת ראינו את הפערים שהם לא רק פערי רמות בינינו להפועל באר שבע, זה פערים שמראים על פערי ליגות, וזה מרגיש שהרבה שחקנים עוד לא עלו לליגת העל, עוד לא הבינו.
אז כשאתה אומר עוד לא כבר בשלב כזה של העונה, זה...
כן, מה לעשות?
זה כל הסיפור אבל.
בגלל זה אנחנו במקום אחרון, באמת, השחקנים לא מצליחים לשמור על קצב של ליגת העל למשך 90 דקות, וזו הייתה דוגמה מצוינת לזה.
אוקיי, אז הסיבוב המהיר שלי התרכז במוטיב חוזר של הפועל שראינו אותו גם אתמול, כי לדעתי פני המשחק של אתמול זה פני הליגה, פני העונה כולה. ולמה אני אומר? כי עוד פעם יש לך משחק שעוד פעם הפועל טובה יותר לפחות במחצית הראשונה, הפועל תוקפת, הפועל יוזמת, ואז הקבוצה שנגדך, שבאה במשחק חלש, ביום רע, או שפשוט היית יותר טוב ממנה, לא עושה נגדך כלום, ומפקיעה, וגם בסוף מנצחת. שזה אחת מהבעיות לזה באמת לכל העונה הזאת, מעבר כבר לשחקנים שעוד לא התרגלו לאיזה ליגה משחקים בה, ואת הרמות, אני חושב שהמשחק של אתמול לא שינה לנו בהרבה מאיך שנראינו העונה. נכון, נתנו 4 לריינה, נתנו 4 לבני יהודה, אבל כשזה הגיע למאני טיים, אז שוב הפועל הרתה לנו שאנחנו עדיין לא שם, וכן, יש לנו בעיה גם להפקיע, חייב להגיד את זה.
ניצול הזדמנויות, עוד מגביע הטוטו, זה צעק לשמיים.
לגמרי.
כן, גביע הטוטו של תחילת עונה, משם זה כבר צעק לשמיים. וזהו, אני מקווה שיקחו לתשומת ליבם את הקצת שעוד נשאר מהעונה הזאת ויסיקו מסקנות. פתיח. תודה רבה לדי-ג'יי רונן כהן על הפתיח המור. אני שמתי את המיקסר יותר מדי רחוק, אז כל פעם שאני מגיע לפתיח, אני צריך להימתח. טוב, אז לגבי המשחק של אתמול, כמו שכבר אמרנו, הפועל הגיע למשחק בית, אפשר להגיד, כן. חוץ מזה שהיינו צריכים לשלם עליו, כי זה לא במנוי, אבל הגיע למשחק בית נגד הפועל באר שבע, באמת ראינו, אני לא עובר עכשיו דקה-דקה, כי אנחנו עוד שנייה ניגע בזה, אבל באמת ראינו הפועל מנסה, הפועל שקצת יוזמת, שטיפה מאיימת על השאר, קצת מתפרצות, קצת כדורים נייחים, לא יצא מזה שום דבר, אני אגלה לכם סוד, אבל באמת, אני רוצה לשאול פה שני דברים. קודם כל, באמת, על הרמה של היכולת ועל השערים, ואיך באמת, למה זה לא בא לידי ביטוי, כי אנחנו כן מגיעים למצבים. ובאמת לגבי מה שדיברתי איתך מקודם, דן, לפני תחילת הפרק, על העניין של המאמן. אתה רוצה שנתחיל מזה דווקא? בוא נתחיל מזה.
אפשר לדבר על המאמן.
כי אני אמרתי לך גם מקודם, אני לא מאשים את בני לם ואיך שהקבוצה נראית. אמרנו כבר בכמה פרקים האחרונים שנכון, הפועל נראית יותר טוב, טיפה יוזמת טיפה והכל, אבל השורה התחתונה, התוצאות הן אותן תוצאות. נכון, אתה מוציא טקו יותר ופחות מפסיד בליגה.
כן.
אבל שורה תחתונה, אתה לא מנצח, אז כמה באמת שינוי אנחנו כבר רואים בקטע הזה?
קודם כל יש שינוי ביכולת, נראה לי את זה כולם יכולים לומר. מבחינת התוצאות, באמת היה גם הרבה דברים שהם לאו דווקא בשליטתו של בני לם. כל ההחמצות בדרבי, שיבלי, בסי, זה באמת דברים שלא בשליטתו. הוא באמת מצליח להביא הרבה פעמים את הקבוצה, לעשות כל מיני תבניות שבאמת מייצרות לנו מצבים. לדעתי, היצור מצבים שלנו עלה בהרבה מאז שהוא הגיע. אבל מה שלא אהבתי דווקא אתמול, אחרי המשחק, הוא דיבר בריאיון, והוא אמר, שאלו אותו על קומסון, הדנירן, למה הם לא פתחו את המשחק.
הוא שאלה מצוינת.
והוא אמר שהוא תכנן להכניס אותם בהמשך, ושהם יכריעו בסוף. וזה לדעתי חוזר לימים של אופר, שאנחנו מנסים לשרוד, להגיע לדקה מסוימת או למחצית, ואז להתחיל לשחק.
כן, גם זה שיטה שאופר מאוד אהב, זה קודם כל לא להפסיד, ואז אחרי זה איך אני מנצח.
כן, וזה זה היה אחד הדברים שהכי רצינו, שבני לם ישנה, ובאמת הוא שינה את זה. הוא כן עלה עם הרכבים שאתה יודע, שמחנו לראות לפני משחקים, וזה לדעתי, זה צעד אחורה, בכל ההתנהלות המקצועית של המועדון. אני לא רוצה לראות את זה ממשיך, אני רוצה שנפתח חזק כל משחק. יש לנו את הכלים.
לא, גם אתה עם הגב לקיר, אין לך, כן. באמת שאין לך כבר יותר מה להפסיד.
אין מה להפסיד.
מקסימום זה תפסיד משחק 2 או 4, כאילו, מה ההבדל?
כן, גם המשחק הבא ביום שבת, יש להם מספיק זמן לנוח, הם יכולים לשחק 90 דקות, הם נראה לי מספיק בכושר, נראה לי הם כבר נכנסו לכושר, וזה היה ממש חבל, אבל כן, רואים שיפור בפועל, רואים משחקים שאנחנו יותר שולטים, הבעיה שהיכולת של השחקנים, כמו שאמרתי קודם, לשחק בקצב גבוה, לייצר פעולות חדות מול השאר, זה דברים שפשוט כרגע אין בקבוצה.
יותר עניין הניצול מצבים, זה לדעתי הבעיה מספר.
כן, אבל מצבים זה באמת הבעיה הכי גדולה, עונה. ומבחינת המאמן, אני כן חושב שיש לו, הוא כן הביא שינוי והכל נכון, יש לו קטע שקצת מרגיז אותי, שהוא לפעמים עושה חילופים מאוחר מדי, אם זה לצורך העניין.
שגם את אופר זה יפיין. החילופים המאוחרים, וחילופים מראש גם, זה מה שאפיין.
אבל אופר היה עושה חילוף בדקה 80, והיית אומר, מה הוא עושה? מה זה החילוף הזה? הוא עושה חילופים נכונים, בני. אבל הוא עושה את החילופים בדקה מאוחרת מדי, לדעתי היה נכון להכניס את גוזלן לפחות 20 דקות לפני.
היה צריך להחליף בחילוף בין גוזלן לשכטר.
במקום שכטר אפילו.
כי אתה אומר עצמך, אם אתה כבר מעלה חלוץ, אז עדיף לך כבר לעלות את גוזלן,
מאשר לעלות את שכטר. גם אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהבעיה שלנו זה ניצול מצבים, הבאנו חלוץ בינואר, יכול להיות שכן, היו לו משחקים לא טובים, אבל הוא חלוץ, הוא גולר.
תן לו את הצ'אנס.
תן לו להשתפשף, תן לו לצבור דקות.
לא, גם היה פצוע איזה חודש גוזלן.
כן, אבל היו גם כמה משחקים שהוא היה לספסל, ולא שיחק, הוא עלה מאוד מאוחר.
גם אתה רואה, ברגע שהוא נכנס, אתה ראית שגם...
הוא הגיע למצב שרצינו.
הוא הגיע למצב הכי טוב שאפשר להגיע.
מרציאנו באמת היה בהצלת ענק.
ועוד כאחד שבאמת יש לו משחק ראש מצוין, פשוט כאילו אתה אומר עצמך למה לא לפני?
זהו, אנחנו מדברים על
הרמות בדקות לפני שהוא נכנס.
כן, אנחנו מדברים על החוסר ניצול מצבים ויש לנו חלוץ על הספסל ואני באמת לא מבין למה לא מנסים להכניס אותו לעניינים, הוא לדעתי השחקן שהכי חשוב שעכשיו ייכנס לעניינים וזה לדעתי מתבזבז.
אוקיי, אז בואו באמת נעבור לחלק הרצועות, החלק המקצועי של הרצועות, על המערך שבני עלה איתו, על תבניות אולי שראינו שעבדו, או עבדו פחות.
כן, אז פתחנו בהרכב, במערך הקבוע שלנו כבר 4-1-4-1, כשהפעם רם לוי שחק את הקשר האחורי ביותר.
אבל גם רוי נאוי היה
בהרכב. רוי נאוי היה בהרכב, אבל שחק קשר מרכזי. בגלל זה הוא גם לא בא יותר מדי לידי ביטוי, הוא כן סגר את האמצע כשצריך.
מה זה, תקשיב, אני אמרתי לעצמי באמת, איך מאמן רוצה לנצח כזה משחק, ואתה אומר לעצמך, בוא נעלה עם שני קשרים אחוריים.
גם
עם
רוי וגם עם רם.
הלכה למעשה.
הוא לא יודע להיות במקום אחר על המגרש, שהוא לא קשר אחורי.
זהו.
והוא היה הכי חלש אתמול בפער,
בטח.
לא נגע כמעט בכדור, וגם כשהוא נגע הוא עשה פעולות באמת שטותיות.
אני חושב שהגנתית הוא כן, היו לו כמה פעולות טובות, שמתי לב גם במהלך המשחק, באמת שהוא הצליח לתקל, לעצור מדי פעם התקפות, אבל אתה רוצה ששני הקשרים המרכזיים שלך, אם יש לך כבר קשר אחורי, שני הקשרים המרכזיים צריכים להיות מעורבים בהתקפה. והוא לא מסוגל
יותר.
לעשות את זה.
גם אם הוא היה יותר מעורב, לא היה לו מה לתת מבחינה התקפית. את עוד צעד הזה קדימה, שסמואל בראון יודע לעשות את זה בצורה טובה.
כן.
אם רותם היה פה, היה אומר לך שכל משחק הוא לא בא לך לביטוי.
כן, אבל...
לא בא לביטוי בצורה התקפית.
פה הוא גם לא מתופקד בתפקיד שהוא כן יכול לבוא לביטוי.
גם בחילופים אגב, אני לא מבין איך בחילופים אתה מוציא את סמואל בראון, כאילו... על חשבון רוי נאוי. למה לא להוציא את רוי נאוי ולהכניס את דניס?
דווקא גם סמואל בראון לא היה כל כך מדויק.
הוא לא כל כך מדויק, תקשיב.
הוא יכול לשנות התקפה ברגע אחד, אבל הוא תפס יום לא טוב, הוא בתקופה לא טובה.
במצב שלנו, בדקה השמינית, הוא זה שנתן את הכדור רוחב שם, ההצטרפות שלו הרחבה כן תרמה.
כן, אבל היו לו גם הרבה מאוד מהלכים שהפועל באמת חטפה כדור בלחץ גבוה, ופתאום אתה רואה אותו ממש קרוב לרחבה, והוא עושה את הפעולה הכי צפויה, פעולה שברור לך הרי שלא יצא מזה יותר מדי.
אבל זה בדיוק העניין. חוץ מוורד הוא היחיד שעוד עושה לך איזושהי פעולה.
והוא לא עשה את זה בצורה טובה אתמול.
בסדר, אבל תראה, גם ככה הקישור שלנו, אפשר להגיד את זה מתחילת העונה, מאוד לוקה בחסר. ואתה יודע איך אתה יכול לדעת את זה הכי טוב? סתכל רק על הכדורי חוץ של הפועל. אנחנו נראה לי הקבוצה היחידה בארץ שמוציאה כדורי חוץ, וכל השחקנים שלה 4 קילומטר אחד מהשני, ועוד במיוחד מזה שזורק. זה אומר הכל על הקישור.
מסתכלים על הנעת כדור, הפועל לא מניע כדור לאורך כל העונה. לא בצורה נכונה
הנה,
לפחות.
הנה, ופה הייתה הזדמנות לראות מה קורה.
זהו, זה מה שאני אומר. הקישור אצלנו, לפחות לדעתי, זה החוליה החלשה בקבוצה. עם כל הכבוד להגנה וההתקפה שלא כובשת, הקישור שלך כמעט ולא קיים כמעט לגמרי, כל משחק.
לגמרי.
אז גם אתה קצת אפשרויות שיש לך, אתה לא מנצל בו. נו, כי... אתה עולה עם שני קשרים אחוריים, עם רם ורוי, זה לא... מה ציפית להוציא ממשחק הזה?
לא, רק לגבי סמואל בראון, החילוף שלו, אני חושב שהוא היה נטו טקטי, זה לא היה בגלל היכולת שלו, אם היה טוב פחות טוב, זה כי הוא רצה להכניס את קומסון במקום קשר, ולשחק יותר התקפי. והוא החליט להמשיך עם רם לוי, והוא הוציא את שניהם. זה לא קשור לדעתי ליכולת שלו במשחק הזה.
רוי נאוי זה היה החילוף של יכולת, אבל.
כן, רוי נאוי כן, אבל דיברתי על בראון. מדבר קצת על תבניות, המעט שראינו. קודם כל, אנחנו המשכנו עם הרבה מאוד ארוכים לעבר בסי.
אופה.
דבר, דבר. סיימת? אז המשכנו עם ארוכים לבסי, שזה היה באמת חסר סיכוי, וזה היה טעות, כי אנחנו לא רוצים לעשות את ה...
מה זה? מה זה? זה עושה לי רעש.
עשה על השתי.
עשיתי על השתי.
זה בומר. שמישהו יבוא לפה איזה ילד קטן שיעמד את עומר איך לעשות השטק לטלפון.
תשמע, אתה משחק באש, אתה משחק ממש באש, ידידי. תמשיך להקריא ואני אתעלם ממה שקרה פה.
ידידי זה גם...
תמשיך להקריא. אני בינתיים אעשה מה שרציתי ואתה בינתיים תקריא את מה שרצית.
טוב, אז...
יש לך פסילה ראשונה להיום.
וואה, איזה איומים.
אתה עוד שנייה בפסילה שלישית, אתה לא תגיע לחלק, למשחק הבא.
טוב, אז הארוכים שהיו לבאסי היו באמת חסרי סיכוי על הגנה מול ויטור וטיבי. זה היה באמת מיותר, כמעט הוא לא צריך להתמודד איתם, ולא היה לו מספיק הצטרפות בכדורים האלה, אז באמת היה... זה היה מבאס לראות את זה, גם ראינו את זה מהיציאה, וזה היה ברור שזה לא הולך לעבוד. שחקנו הרבה מאוד דרך האמצע, בניגוד לרוב המשחקים שלנו העונה, בעיקר דרך ורד ובסטי שירד הרבה פעמים להשתתף ולבנות את ההתקפות. ובמחצית השנייה הסתמכנו על היכולת אישית של קומסון, שהרבה פעמים כן הצליח לעבור שחקנים, ליצור מצבים, למלך עשה לו תנועות עומק.
איך הקבוצה גם נראתה שונה כשקומסון נכנס? כן. זה כאילו באמת, כאילו אתה קבוצה אחרת.
כן, הוא חייב לשחק כל משחק. כל
הוא
דקה.
חייב גם לפתוח כל משחק.
כן, כל דקה שהוא חייב לשחק. וראינו שיתוף פעולה טוב עם אלי מלך, שזה בניגוד לתקופה האחרונה של רואי. וזה היה קצת מעודד אולי למשחקים הבאים, שהוא קצת יחזור לעצמו מבחינה התקפית. חוץ מזה, במחצית השנייה בעיקר, הלחץ שלנו לא היה מתואם בכלל במחצית השנייה. הדנירן הרבה פעמים עלה וניסה ללחוץ את הבלם, ואז זה יצר חור גדול מאוד באמצע, והפועל באר שבע בקלות השתחררו מהלחץ, יצאו להתקפות מסוכנות דרך האמצע. רם לוי לא יכול להחזיק לבד שם את האמצע מגרש, וזה גם הייתה טעות, הוא היה צריך להיות יותר ממושמע הדנירן, הוא היה צריך להיות יותר... יותר להבין, עוד פעם, זה עניין של תאום, אם הוא עכשיו יוצא, מישהו צריך ללכת לאמצע ולחפות עליו, ואין את זה. באמת, היה מאוד מתסכל.
יפה, אתה אוהב כל זה לסיים באיזו שורה כזאת, סיכום של כל
מה שאמרנו. בגדול הכל חרה,
כן. וזהו, ולא ראינו שום דבר טוב. טוב, אז לפני שנדבר על החלק על הפרסונלי יותר נכון, אז אם כבר דיברנו על משהו טוב, בוא נדבר על פנדה.
אחלה פנדה.
אחלה פנדה, כן. אתה רוצה שנעשה עוד פעם יתרונות או שכבר אני ארוץ על הכל?
אנחנו כבר יודעים בעל פה, תרוץ.
פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל למוצרי שינה, מציע מוצרים מדהימים לשינה חלומית, מזרנים, מיטות, קריות, מצעים, סמיכות ועוד. היתרונות של פנדה. קודם כל, לילות ניסיון בביתכם על כלל המוצרים. נסו כמו שצריך בבית, בלי הניילונים, בלי הלחץ ובלי דאגות מיותרות. משלוח מהיר וחינם מגיע אליכם עד הבית, ואם לא אהבתם, ההחזרה היא ללא עלות נוספת. הזמנה אונליין מהבית יותר פשוט מאשר לצאת ולהתרוצץ בין הסניפים. ושירות לקוחות סטנדרט של שירות שעוד לא פגשתם בישראל. ולמה אני אומר את כל זה?
למה?
כי לנו ולמאזיני הפודקאסט יש...
15?
15% הנחה על כלל המוצרים באתר. כל מה שצריך לעשות זה לשים באתר שכתובתו. www.pandazzz.co.il, גם אני מסתכל על זה כאילו אני לא יודע כבר מה זה של פנדה, ותקבלו הנחה על המוצרים באתר. קוד הקופון הוא...
HPT.
באותיות.
באותיות גדולות.
יפה. כמו בדרבי.
כמו בדרבי. תהנו, שיהיה לכם שינה חלומית. ומפה אנחנו עוברים לעוד משהו חלומי, לרצועות החלק הפרסונלי. אנחנו עוברים שחקן, שחקן, ואומרים מה היה אצלו חלומי. אז בואו נתחיל מהשוער, עומר כץ.
טוב, רק לפני שנתחיל את הרצועות, נגיד, משחק גביע, אין לנו נתונים מספריים, אז אנחנו נדבר לפי מה שראינו. עומר כץ.
האמת, רציתי להגיד משהו לפני שנגיע לשחקנים, אם אפשר.
כן.
אתה לא צריך אישור ממני, הכל בסדר. רק דנצר, סטאר.
כן, אני תמיד מבקש.
מילה על השיפוט.
האמת שדיברתי על זה מקודם למטה ב... אוקיי, אני... כן, סליחה.
שיפוט. לא, תמשיך, זה בסדר.
לא, דיברתי על זה לפני 10 דקות לפני שהתחלנו את הפרק על עניין השיפוט, שאולי אני אצליח להביא משהו לפרק הבא על כל העניין של השיפוט נגד נעונה. אני פשוט מהאנשים שטוענים שלא שיפוט זה מה שגמר אותנו העונה. אולי נגד באר שבע, ואולי עוד עם משחק שאני לא זוכר.
מקרים בודדים.
אבל כן, לדעתי. מה רצית להגיד על השיפוט? מעניין, יש כאלה שהתווכחו איתי, אני די בטוח.
אני חושב באופן כללי, זה היה שיפוט ברמה מאוד נמוכה לשני הצדדים. גם באר שבע סבלה מזה, וגם הפועל
סבלה מזה. אני לא מבין איפה ראית שבאר שבע סבלה מזה.
שני הצדדים סבלו מזה, אם זה הדברים הקטנים, העבירות הקטנות. הוא היה קרוב, עודה, להרבה מאוד מקרים ופשוט פספס אותם.
הוא גם לא נותן למשחק לרוץ.
כן.
זה משגע אותי, הוא לא נותן למשחק לרוץ, כל דבר קטן הוא שורק.
חוסר אחידות, פעם הוא שורק לפה, פעם הוא שורק לשם, באמת, משהו ש...
אז זהו, על זה הסבו, סליחה, על זה הסבו את תשומת הלב שלי, על כמה הדחיפה של אנטוניץ' שלא הייתה פנדל, לבין הדחיפה של ורד. על כמה היה שם דמיון בין הזה. עוד פעם, לא ראיתי דמיון, אבל מאוד גבולי. כן.
הדחיפה, אני ראיתי אותה, ועד לפני שעה וחצי בערך, אמרתי לעצמי, כאילו, מה היה פה? זה לא, אין פה שום פנדל, אבל רואים באחד התמונות שקצת עשו זום, ראו שוורד דורך שם לופז.
אבל הפאול לדעתי על הדחיפה, לא על הדריכה.
זה גם מה שאני חשבתי, ואמרתי לעצמי, זה לא הגיוני לשרוק על דבר כזה, כאילו זה, הוא ליטף אותו, הוא נפל עוד לפני שהוא נגע בו.
הוא נגע בו, אבל גם עם שתי ידיים. אבל
לדעתי הייתה שם גם דריכה. זה לא חדש אצל הודה, הוא שפט אותנו מול בר שבע בסיבוב חטא.
אנחנו זוכרים הרבה עונות עם הודה.
זו, אבל האמת שהודה מהשופטים שדווקא נגדנו לפחות, לא עשה לנו עד עכשיו איזה טעות
שהייתה קריטית. אני חושב שהרמה שלו היא אפילו נמוכה ממה שאנחנו רגילים
לראות. על זה אפשר לדבר, זה אין ספק, זה אפשר לדבר על מחר.
אחרי הפנדל היה מקרה שהחלוץ של בר שבע, שצ'אנוב, החדש שהם הביאו בינואר.
קזחי, אוזבקי.
כן, אוזבקי משהו, כן.
אז היה לו כבר צהוב, והוא תפס את גושה כשהוא ניסה לרוץ, את גושה ואת אנטוניץ', והוא תפס אותו בחולצה. עכשיו, הוא שרק לזה עבירה, והיה לו כבר צהוב. וזה היה חייב להיות צהוב שני. לא דיברו על זה מספיק.
נכון, נכון.
גם היה את העבירה של ורד ליד דגל הקרן, שהוא ישר מהר לשרוק לעבירה של ורד.
לא, אבל...
ואז בהילוך החזר, אתה רואה שהשחקן השני דוחף את הדגל כדי להפיל את ורד.
כן. היו הרבה מאוד קטנות.
הדברים הקטנים האלה.
אגב, אפרופו דברים קטנים, מאוד משגע אותי בהפועל. כל פאול של באר שבע שהוא טיפה אגרסיבי, טיפה משהו שמצדיק צהוב, אף אחד לא בא לשופט, אף אחד לא מתווכח איתו. כן,
בקבוצת בית.
בעיקר ששכטר וריקה
נכנסו. כן, בסדר, הניסיון מדבר, אבל באופן כללי, כאילו, טיפה תעשו לחץ, אתם קבוצת בית, אתם הפועל פתח תקווה, בכל
זאת. אני ראיתי במשחק את רם מדבר הרבה עם יהודה. הוא ניגש אליו הרבה מאוד, שלח ידיים, זה קרה, אבל אי אפשר, לא היה מה לעשות באמת.
באופן כללי, אני פשוט חושב שזה לא הרמה. השופט הזה באמת, לאורך זמן אני רואה את זה, רמה מאוד נמוכה. לשני הצדדים, זה אולי טיפה יותר להפועל, אבל באמת...
מסכים, היה מאוד קשה לראות את המשחק אתמול. כן, הוא לא... כל דקה, דקה וחצי נעצר.
והרמה בליגה לא גבוהה, אז כאילו...
אבל כל הרמת השיפוט בליגה...
זה מה שאני אומר, הרמת שיפוט בליגה היא לא גבוהה, ואני שהוא חריג.
אני רק אגע בזה בנקודות, כי זה לא ענייננו, וגם דיברו על זה 7,000 פעם. כמו מה שהיה עם סכנין ומכבי תל אביב, כמו מה שהיה עם אחד לפני שזה... נו, גם משחק של מכבי תל אביב, שזה היה מכבי חיפה נגד... וואי, ברח לי.
אולי הפועל תל אביב אולי?
אולי הפועל תל אביב.
הפנדל, ובסוף פסלו את הפנדל.
כן, כן. גם היה משהו עם הפועל חיפה, שפסלו את הפנדל נגד מכבי תל אביב.
כל שבוע יש משהו
אחר. אז ככה ש...
לא, הרמת שיפוט פה מאוד נמוכה. אין פה ספק אפילו. אני פשוט אומר שכמה שהרמת שיפוט נמוכה, פה היא הייתה עוד יותר נמוכה.
כן, מסכים. היה מאוד קשה לראות את המשחק.
אוקיי, אז בוא נמשיך לעומר כץ. כבר תודה על האנקדוטה, שי.
טוב, אז עומר כץ, בסך הכל הוא היה במשחק בסדר גמור, לא היה לו הרבה עבודה, כשכן הייתה את הביתה של עומר שם מבר שבע, ביתה מרחוק, חזקה, מדויקת, הוא הגיב טוב. כן.
מי זה עומר?
אמרן.
השחקן המרוקאי.
הוא מרוקני, הולנדי.
אמרן הוולד עומר?
עומר, כן.
כן, כן. השחקן לא רע דווקא.
כן, יש לו ביתות טובות, ועומר כץ עמד מול ביתה כזאת, הוא הגיב יפה מאוד, כמו שצריך.
הייתה לו טעות אחת רק.
כן, אבל זה גם, זה היה כבר בדקה 90.
שהוא יצא שם וחתור.
הוא הולנדי, לא ידעתי שהוא זר.
הולנדי מרוקאי, כן.
לא ידעתי.
אז עומר, מה שהכי משמעותי מבחינתי זה שהוא שיחק מהר. הוא לא לקח את הזמן עם הכדור.
אני גם שמתי לב, אתה יודע?
הוא שחרר מהר מאוד את הכדור, הוא הבין...
ועוד יותר עצוב שאנחנו מופתעים מזה, כאילו, עומר, ראית איזה מהר עומר כץ שיחק?
לא, אבל זה חשוב, זה מאוד חשוב להמשך.
לא, מה היה במשחק עם קרני, במשחק בית שלנו נגד... אני בוא נחמש לי, נגד מי שיחקנו שהוא לא זז? פה בבית, לפני שני מחזורים, שלושה...
בדרבי.
כל התקפה, 4 שעות, עזוב שכל התקפה אצלנו 4 שעות, אבל...
כן, אז זה היה מאוד מעודד לראות את זה, זה מאוד חשוב מבחינת מומנטום, מבחינת לחץ שהשוער יגיב טוב, והוא היה בסדר גמור, אין שום טענה אליו.
מסכים עם כל מילה.
חיכיתי לתגובה, ואז... טוב, אז בוא נעבור לחוליית ההגנה, בוא נתחיל עם... פעם קודם התחלתי עם דרור ניר, בוא נתחיל עם אלי מלך, ש... בצער רב אני אומר את זה, אלי מלך של תחילת עונה זה לא אלי מלך של עכשיו, מאוד נחלש, מאוד ידרדר ברמה, אין לי מושג איך זה קרה, לא יודע.
כן,
עוד חדש לי משהו.
התמודד על הקו עם ג'נח. ג'נח לא היה כל כך משמעותי במשחק.
אבל ראיתי שהוא עבר אותו איזה פעמיים שלוש בכלילות.
כן, אבל היה חיפוי טוב דווקא בהגנה במשחק הזה. בפנדל שעידן ורד ביצע, הוא לא סגר טוב שם. ועידן ורד נאלץ לבוא ולחפות עליו. הוא היה מאוד רחוק ממנו. הוא ממש, הוא היה קרוב מאוד לקו, בלי שום סיבה, לא היה שם שחקן. וזה היה אחד הגורמים לפנדל. הוא היה רחוק, הוא היה רחוק רוב המשחק, ברוב המחצית השנייה, הוא חשב רק התקפה, וכל הזמן אנטוניץ' היה צריך לחפות עליו, בעיקר עם רותם חתואל. ואם רותם חתואל היה ביום קצת יותר, ביום סביר, אז הוא היה מנצל הרבה מצבים שם.
כן.
אז באמת, משחק
פחות... חתואל כבר שם. משחק שלישי נגדנו שהוא לא תופס משחק, אתה שמת לב?
כן, כל קבוצה שלה איזה שחקן כזה איתנו.
אגב, אני ראיתי איזה פעמיים שהיה כדור ארוך של באר שבע, ואנטוניץ' רץ וחתואל רץ, ואתה אומר כזה, בוא נראה מי יגיע ראשון. מעניין מאוד מי יגיע ראשון.
זה נראה לי עם הטעות של עומר כץ.
לא, מחצית שנייה משהו, אני לא זוכר בדיוק מתי. טוב, אז בוא נמשיך למיאלי מלך לגושה, ואז נמשיך לאנטוניץ'.
גושה כבר כמה משחקים, משחק יחסית שקט, הוא עצר כמה התקפות מסוכנות, הוא נראה שבמשחק הזה הוא דווקא זה שנשאר יותר מאחור, ואנטוניץ' הוא זה שעולה ועולה לראש, תוקף את השחקנים וגושה מחפה.
היתרון של הגובה.
כן, ויכול להיות שזה עדיף, יכול להיות שעדיף שהם יחליפו תפקידים בעניין הזה, אבל ראינו שוב שהוא משחק לאט מאוד, מאוד קשה לו עם הקצב הזה, כשאנחנו היינו הרבה עם הכדור והיינו צריכים לפתח התקפות, הרבה פעמים הוא פספס את המסירה שהיינו צריכים, או שהוא...
המשחק מאוד נתקע אצלו בענת כן, כדור.
כן, וזה שוב, זה העניין של הקצב של ליגת העל, והוא באמת היה מאוד, היה מאוד בעייתי. המשחק לא היה שוטף איתו.
מה שכן, אני ראיתי הרבה מאוד פעמים שהוא, אתה יודע, ב-off the ball שהכדור בחוץ, הוא באמת מנהיג ומכוון את השחקנים, רואים שיש לו את
התכונה הזאת. כן, שחקן בית, שחקן שהרבה שנים אצלנו, כן, ברור. אבל זה מדהים לראות כמה הוא לא מסתדר עם הנעת כדור כשנותנים לנו.
כן, לגמרי.
לוקח הרבה החלטות לא נכונות.
בסוף, תשמע, זה שחקן שעד עכשיו שיחק בלאומית.
כן, כל הקריירה. אבל הנה, כבר עונה שלמה בליגת העל, פשוט עד עכשיו הוא לא צריך לשחק מהר, והוא לא צריך להניע כדור מהר, כן, ואנחנו לא נכון. מתורגלים בזה פשוט. כן, אומר?
לא, מה שהיה לי עם המצלמה קרה לי עוד פעם, אני לא יודע אם שמתם לב.
תראו בטיק טוק מה קרה לי עם המצלמה.
אוקיי, בוא נעבור לאיש השעה, האיש והנגיחות, תקראו לו איך שאתם רוצים, לניקו אנטוניץ'.
לא עשה טעות קריטית במשחק הזה, לא ראיתי איזה משהו...
תודה רבה, אפשר להמשיך.
הוא גם באמת עשה עבודה טובה...
האמת שהוא לא היה רע, לא, אני עכשיו לא צוחק, הוא לא היה רע.
הוא כבר שני משחקים יותר טוב.
הסכנה הכי גדולה מול באר שבע זה כדורי גובה, מצבים נייחים, והוא עשה עבודה טובה.
כן, בגלל זה גם... לא, כי החסרונות שלו זה לא מצבי גובה דווקא.
כן, אבל זה מה שהוא היה הכי משמעותי במשחק הזה, זה מה שהוא היה הכי צריך להיות משמעותי במשחק
כן,
הזה.
כן, והוא בא לידי ביטוי בעניין הזה, גם ראינו.
והתקפית דווקא לא, הגנתית כן, התקפית כן. הוא לא היה יותר מדי בקטע של המצבים נייחים, והוא כן עלה, אבל הוא לא הגיע לאף כדור כמעט.
כן, גם, לא יודע, נגיד נגד ריינה, הגול שהוא נתן, זה היה תרגיל שדי סרוטט אליו, ואנחנו לא רואים יותר דברים כאלה, וחבל, צריך לסרטט.
מול בני יהודה אתה מתכוון.
גם, לא, נגד ריינה בגביע היה לו...
הוא, כשממליה מדבר, הוא מדבר פר מפעל. הוא לא מדבר במשחק.
לא, ככה זה. זהו, נראה טוב שהוא זה שיתקוף את השחקנים, במקום גושה, כמו שאמרתי, כי הוא גם יותר פיזי ויותר יכול לחטוף. והיה נראה שהוא מאוד אחראי בכדורים הארוכים של באר שבע. כששלחו את חתואל הרבה פעמים, בעיקר במחצית השנייה, אז ראינו שהוא מסתדר איתו, ראינו שהוא יודע איך לעמוד, ראינו שהוא יודע באיזה נתיבים לרוץ כדי לחסום אותו. אני רואה אצלו שיפור טוב, ולפחות זה מעודד.
שיבוא מוכן לפלייאוף, מה שנקרא.
כן.
אולי הוא יגיע לפלייאוף. טוב, אחרון חביב בחוליית ההגנה, מגן שמאלי דרור ניר, שמשחק קודם באמת הביא משחק לא רע. כן. עכשיו...
קצת פחות.
קצת פחות.
דרור ניר, יש התעקשות לשחק עליו, יש התעקשות שהוא יבנה את ההתקפות, שכל הכדורים יעברו דרכו. זה לא בא לידי ביטוי כל כך במשחק הזה, לא הרגשנו איזושהי תרומה התקפית, הוא לא היה מדויק בהגבעות שלו. באמת, הרגיש שהיה חייב לשחק עם קניונס במשחק הזה לדעתי.
אגב, אחד מהדברים שמאפיינים את בני לם, זה שבאמת הוא נותן יותר קרדיט לדרור ניר מאשר לקניונס.
כן. כבר מאז שהוא הגיע.
אז זה יותר, רק לדורוני.
לא, כן, יונס היה לו איזה משחק שניים שהוא...
מחצית ועוד שלוש דקות.
שחק מעט מאוד.
הוא לפועל ירושלים אולי.
הוא מצפה שדורוני זה שבעצם יבנה את המשחק, יתחיל את הבילדאפ, ודורוני יודע לעשות את הדברים האלה לפעמים, אבל לא בכל רמה.
גם בכללי, מאז שדורוני נכנס, אז כבר פחות ההתקפות הם גם דרך אלי מלך. הם יותר עוברות דרך צד שמאל באמת, מאשר דרך צד ימין.
כן, אבל מבחינה הגנתית הוא היה בסדר גמור, היה אחראי בהגנה, לא?
לא, לא, הגנה בסדר, אני מדבר ספציפית על התקפות, כי אז, אני זוכר, מפרקים שאמרנו, אז רוב התבניות הם דרך צד ימין, ו...
כן, אז עכשיו מנסים להעביר את זה לשם, גם מנסים שרז שטיין וורד משם ינהלו, ייצרו מצבים. בינתיים באמת זה פחות עבד. באמת לא יודע... לא יודע מי אני רוצה שיהיה מגן שמאלי כרגע.
כמה אופציות כבר יש
לך? לא, זה עמדה שהיא בעייתית אצלנו.
אומרים, איך אנחנו אומרים, סוס מנצח לא מחליפים, אז סוס שעושה טקו ומפסיד, גם צריך לחשוב מה עושים.
שני הסוסים לא מנצחים, זה הבעיה.
כן, שני הסוסים מפסידים. טוב, אז אלה היו שחקני ההגנה, בואו נעבור לחוליית הקישור. נתחיל עם רם לוי.
אז רם לוי שיחק את הקשר האחורי הבודד, והוא לא היה במשחק טוב, נראה לי, אפשר להסכים?
אפשר להסכים.
כן, לגמרי.
משחק מאוד לאט, מוסר הרבה אחורה, מבקש, אני רואה אותו הרבה פעמים השחקנים לעשות כאילו את ההחלטה יותר אחראית, יותר למסור לשחקן שפנוי מאחורה.
אתה יודע כמה פעמים במהלך המשחק שמעתי מהיציע, תמסרו לעומר, הוא פנוי?
כן.
אתה לא יודע כמה פעמים.
שומע את זה הרבה במהלך העונה.
יש כאילו, הדיפולט של הפועל, זה קודם כל למסור אחורה.
כן.
גם אם אתה באחד על אחד מול שוער, הם יחפשו קודם כל את
המסירה אחורה. גם ראיתי הרבה מרם לוי שהוא מעודד שחקנים אחרים לעשות את זה, במקום לקחת איזשהו פס יותר מסוכן, במקום לקחת איזשהו סיכון.
קצת שני, זה גם לא באמת התפקיד שלו לעשות את זה. כקשר אחורי, זה פחות מה שהוא צריך לעשות.
מה?
אני אומר, לקחת את הפס המסוכן. כן לקדם
לא,
את ההתקפה?
לא, לא הוא, אבל נגיד אני ראיתי הרבה פעמים את אלימלך על הקו, וחושב למסור שם לקומסון, ורם כזה מצביע לו למסור חזרה לגושה. וזה המבאס לראות את זה. הוא ירד הרבה לעזור בענת כדור, ממש הוא היה כמו בלם שלישי הרבה פעמים. חוץ מזה, באמת, רואים שהוא גם מאוד מתקשה עם קצב מהיר. הוא לא לרמה הזאת כרגע של הקצב, זה מספיק אולי ללאומית, אבל בליגת העל זה פשוט לא עובד. שוב, אני באמת חושב שהוא חייב לשחק רק כבלם, כבלם הוא באמת, הוא משחק טוב.
מביא את המלחמה שלו לשם ואת היתרונות.
כן,
אמרתי לכם גם, הוא שיחק בלם הרבה שנים שהוא היה, זה שמעתי ממקור לא ראשון, אבל שהוא שיחק באמת בלם בכל המחלקות נוער.
גם בליגה הלאומית לא מעט.
לא, הוא יותר קשר.
הוא היה יותר קשר, אבל היה הרבה מאוד משחקים שהוא היה גם בלם.
והוא תפקד טוב כבלם.
הוא יודע לשחק את זה.
עדיף שהוא שחק כבלם.
כן.
לדעתי לפחות.
כן, גם יש לו משחק ראש טוב יחסית. באמת, הוא לא מצליח להסתדר. הוא לא יכול להתמודד עם הקצבים בליגת העל.
מסכים לגמרי.
טוב, נמשיך מקשר לקשר, אז בוא ניגע ברוי נאווי. טוב, דיברנו בכללי על כל הקישור מקודם, אבל בכל זאת משהו להוסיף על רוי נאווי.
זהו, באמת כתבתי, הוא עשה הרבה מאוד עבודה שחורה, אני שמתי לב לזה במהלך המחצית הראשונה באמת, שפתאום הוא עצר איזו התקפה, פתאום הוא ירד לאיזה גליץ' טוב, זה מה שהוא יודע לעשות, זה מה שהוא צריך לעשות, בגלל זה הוא לא צריך לשחק קשר מרכזי, כי הוא לא יכול להביא את הוא לא יכול להביא שום דבר להתקפה. בתחילת העונה דיברנו על זה הרבה, שהוא יכול להצטרף, שיש לו הצטרפות טובה לרחבה, לא ראינו את זה בכלל העונה, ובאמת... באמת חבל, הוא לא היה צריך לפתוח בעמדה הזאת, ואני מקווה שלא נראה אותו יותר בעמדה הזאת.
אני חושב שיש פה עניין של עייפות גם.
בטוח.
כי הוא באמת כל העונה משחק, ואתה רואה עליו שהוא כבר לא מביא את המלחמה ואת האנרגיות שהוא היה מביא ב...
סבבה, יש לך ספסל?
לא, בסדר, אז הנה, הוא הוחלף במחצית. אגב, אתמול היה לו יום הולדת.
כן,
נכון, ראיתי.
מזל טוב, רוי.
מזל טוב, רוי.
רק אני אגיד על רוי נאווי.
זה היה כזה. היה לו מועד. כן, מזל.
אני רק אגיד על רוי שראינו באמת במחצית הראשונה.
בן כמה הוא? 19?
20.
20.
באמת ראינו במחצית הראשונה שהאמצע שלנו קצת יותר...
שכחתי שהוא שרק בנבחרת שלה.
עומר לוחש בקול.
לא, כי אמרתי, אולי דני...
אגיד
לך, אמרתי, אולי הוא ימשיך לדבר, ורק שאתה תקלוט, שאני... רק את הקטע הזה רציתי להגיד, בלי שהוא יפסיק לדבר, אבל הוא יפסיק לדבר.
זה לא היה בלחש.
צריך כיפה אדומה.
אני צריך להגיד לו שיביא פה את מיקסר, שאני יכול לנווט את לאן שאני רוצה לדבר, שרק אתה תשמע, ואז הוא לא, והפוך. כן, מה רצית להגיד על רונלדו?
זהו, רק רציתי להשלים שבמחצית הראשונה באמת האמצע שלנו היה יותר מסודר, משחק הלחץ היה יותר מסודר, ואני כן זוקף את זה לרוי, כי אחרי שהוא חלף ראינו כמה מבולגנים היינו שם.
בסדר, אז תכף גם נגיע לעניין החילופים. אחרון חביב בחוליית הקישור, איש השעה באמת, הבן אדם היחיד, לא היחיד, אבל אולי המספר אחת של הפועל ש... שמנסה, שיוזם, שנלחם, גם בגילו כבר לא כל כך צעיר, אני לא אומר שהוא בן 9,000, אבל כבר שחקן כדורגל זה כבר לא מובן מאליו, ועם כל הכובד, הוא מבין את כובד האחריות, ואתמול הוא גם נתן בסוף רעיון, שאני משראה אישית, שאני מאוד אהבתי.
מומלץ, רעיון, מי שעוד לא ראה ש...
כן, רעיון באמת לוקח אחריות, שקול, באמת, רואים שוורד יש לו שנים בכדורגל, הוא באמת מבין מה מונח על הכף, למי שלא הבין שאני מדבר על ורד.
חשבתי על בסי.
אז כן, מה אנחנו יודעים על... באתי להגיד על בסי בגללך. נגיע לבסי, נגיע לבסי. בסי אולי לדעתי זה השחקן הכי שונה במחלוקת בהפועל עד היום.
כן. ורד כמובן גרם לפנדל, אבל... שוב, זה היה מטעות של רועי, של רועי אלימלך. הוא רק בא לחפות, שעוד פעם, אתה רואה את העבודה שלו גם בהגנה, תמיד עושה ספרינטים שם על המגרש, הלוך חזור. מעורב בכל התקפה, מסר מסירות מאוד חכמות, אתה רואה אותו בעיקר במחצית.
חלץ הרבה כדורים.
כן, היה הרבה, היה איזה כמה גליצ'ים שהוא נתן שם.
אין לי מספרים, אבל אני בטוח שהוא בין הגבוהים, אם לא הכי גבוה.
כן, יכול מאוד להיות.
כנראה שכן, אבל כן.
כן, אבל זה שוב, זה לא הספיק, הוא כן הצליח לייצר מצבים להפועל, אבל שוב, זה העניין של הניצול להזדמנויות, הוא מבחינתי באמת נתן משחק טוב, ושוב, הוא באמת השחקן הכי יציב שלנו העונה.
כן, אז שוב אני אומר, אז מי שלא ראה את הרעיון שילך לצפות, מומלץ, יעשה לכם קצת טוב על הנשמה. וחוליית ההתקפה, בואו נתחיל מרז שטיין, שבאמת עלה לכותרות כאן בפרקים האחרונים, אחרי תקופה ארוכה שהוא לא עלה לכותרות בכלל.
מכל הסיבות, גם הנכונות וגם הלא נכונות.
מה זאת אומרת?
הוא נתן שני משחקים שהוא נתן תפוקה.
היה את המשחק הפועל ירושלים, בסדר, נגענו, היה את המשחק האחרון נגד חדרה.
שהוא יצר הכי הרבה
מצבים. זה מה שאמרתי לך, אבל תחילת הפרק, כאילו, הקבוצה נראית שונה גם רשטיין. הלכה למעשה הפועל נראית אותו דבר. בואו נשים את הקלפים על השולחן. בתכלס הפועל נראית אותו דבר. לא, ברצינות. הנה, דיברנו על זה גם פרק הקודם. ברק יצחק, היא הגיעה לביתר. הם נראים כאילו קבוצה אחרת לגמרי. פתאום תראה איך ביתר משחקת, מניעה, לוחצת גבוה.
אבל זה שונה, כי ביתר זה... אל תשכח אבל שיש לנו כלים אחרים. כן. זה לא אותו דבר.
יש להם כלים שלא הופיעו, ועכשיו הוא מצליח להוציא מהם.
גם לך?
לא ברמה של ביתר.
אז נו, אבל עוד פעם, אנחנו נראים יותר טוב.
אתה עובד בסוף אבל עם מה שיש לך.
נכון, אני גם לא מאשים את בני, הוא גם בא אחרי ינואר, לא מאשים אותו, אבל כאילו אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, הקבוצה נראית יותר טוב, הקבוצה נראית יותר טוב. אנחנו צריכים לזכור ששורה תחתונה, אנחנו באותו מצב, לא השתנה שום דבר.
יש כמובן שיפור, אבל יש שיפור.
יש שיפור. אבל הלכה למעשה,
ברור.
יש שיפור לא מספיק.
בסדר, יאללה, נגיד את זה ככה.
רז שטיין לא בא לידי ביטוי במשחק הזה, לא שהרגשתי יותר מדי, הוא לא היה מדויק בנייחים, היו לו כמה הרמות מסוכנות במשחק השוטף, שם הוא כן יותר צריך לבוא לידי ביטוי. במחצית השנייה הוא עבר לשחק כחלוץ, ואם לא הייתי אומר את זה, לא יודע כמה אנשים ידעו את זה.
נעלם מחצית
לא הורגש שנייה. בכלל בעמדת החלוץ, גם לא הצליחו להביא אליו כדורים.
הוא יצא לדעתי דקה 69.
69, כן. וכמובן שהוא לא פקטור בכדורים הארוכים מול ויתור ואיתן טיבי. זה היה איזשהו ניסיון לשנות, איזשהו ניסיון, אתה יודע, להפוך את המומנטום, לעשות איזה משהו שונה, אבל זה לא עבד, ובאמת חבל מאוד, ולא יודע, באמת, לא בא לידי ביטוי, לא משחק טוב.
אני קראתי פה איזה משהו עכשיו מעניין, דווקא אני אגיד לכם אחרי זה. טוב, ואחרון חביב, בסי, פורצ'ן בסי, ש... עוד פעם, כל משחק כבר, לא כל משחק, מאז שהוא נהיה טוב יותר, מאז שהוא השתפר ועלה את הרבה, הוא באמת מגיע כל משחק. גם הפעם הוא הגיע לדעתי.
כן.
וכשאני אומר הגיע, אני אומר, הוא מביא את כל הכל, זה קומפלט יחד איתו, גם מגיע למצבים, גם לא מכניס אותם. אני אומר, הכל ה...
האמת שהמצב שלו בדקה השמינית, זה באמת היה פעולה...
אגב, משחק קודם זה גם היה דקה השמינית. אני עוקב, באמת, כי אני אומר, עד דקה 10, לבסי יש אחד על אחד מול השוער, או משהו כזה שהוא מגיע למצב, והוא לא עושה עם זה כלום. אני שמתי לב.
הוא דווקא נתן ביתה טובה, ובאמת הייתה שם הצלה הירואית של מיגל ויטור, שגם קרא את המהלך נכון, באמת חוסר מזל.
גם היה לפני זה הרמה של זה, שחלפה ליד רוינאווי,
והיה זה... הרבה הרמות כאלה שעברו, ולא היה מי שסיים את זה. וזה התפקיד שלו. צריך גם...
כי הוא ניסה רוב המשחק יותר לסדר את המצבים, מאשר לסיים אותם.
כן.
לא ראו אותו באמצע איפשהו צריך להיות בתוך הרחבה.
הוא היה, כן, הוא היה באמצע, והוא היה הרבה פעמים אחורי יותר. שוב, כי גם הרבה מזה, כי אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא לא יהיה מעורב במשחק. הוא באמת הגיע למצבים טובים, החמיץ. במחצית השנייה הוא ניסה לייצר מצד שמאל. באמת היו לו שם כמה דריבלים יפים, אבל שוב, העניין של הקבלת החלטות לא היה מספיק טוב, לא הצליח להביא את זה לתכלס, לא הצליח לייצר מצבים מסוכנים.
אבל כשהוא הולך שמאלה, אין מי שיסיים את ההתקפה.
ניסו את רז שטיין, בגלל זה אולי גוזלן היה צריך להיות שם.
זה מה שאני אומר, גוזלן לדעתי היה צריך פשוט להיכנס דקה 65-60.
כן.
אתם חושבים שבכללי חוליית ההתקפה צריכה להיות מורכבת מבסי גוזלן קומסון, או בסי שיבלי גוזלן, או קומסון בסי, את כל הקומבינציות?
שווה לנסות.
את מה מהם?
שיבלי.
שיבלי?
בסי
וקומסון. בסי קומסון?
גוזלן כן. לדעתי חייב לקבל כמה דקות. חייב אולי לפתוח בהרכב כמה משחקים.
טוב, בסדר, גם נגיע לזה שנגיע לספסל. אה, אנחנו הגענו לספסל. בואו נמשיך פשוט, אם כבר התחלנו עם הספסל.
אגב, אתה ב-365, נכון?
כן, לא, אני גם בגוגל קצת.
למה שיבלי, הוא לא היה אתמול
ב-365 כתוב שהוא פצוע. אבל עד כמה שאני יודע, הוא לא נפצע. אבל הוא לא היה בסגל.
מוזר.
אבל אני לא, אני בזה רק בשביל ההרכבים.
אה, לא, אני
חשבתי שיש לו סעיף בחוזה. אולי יש לו סעיף בחוזה שאסור לו לשחק בגביע המדינה.
כן, אולי. טוב, אז בואו נעבור באמת לספסל. היו לנו הרבה חילופים במשחק הזה. גוזלן ודניס ואביריקן ושכטר וקומסון. וזהו, נכון, לא שכחתי עוד מישהו? כן. טוב, בואו נתחיל מקומסון, שבאמת מאז שהוא נכנס, אז ראינו הפועל... מייזה יותר, תוקף, צד ימין פעיל מאוד.
יש לו יכולת אישית ש...
יש לו יכולת אישית טובה מאוד, והאמת שזה גם מה שמאפיין את הליגה הישראלית בכללי, שיש לך שחקן עם יכולת אישית שאתה בונה עליו שיעשה איזה משהו, וקומסון הוא, יש לו כדורגל, הוא שחקן מצוין לדעתי.
שחקן טוב, עם טכניקה טובה, באמת יש לו עוצמות גם, צעד ראשון, באמת, הוא שחקן שחייב לפתוח, אין לנו מישהו כמוהו בקבוצה.
לגמרי.
הוא יצר הרבה מצבים, הוא לא הצליח אבל להגיע למצבי ביתה, וזה משהו ששמתי לב שכבר חוזר על עצמו.
היה לו מצב שהוא יכל לבעוט, והוא עוד פעם חיפש את המסירה, ואת עוד אולי דריבל קטן כזה, וחבל.
באמת חבל, אני אמרתי באחד הפרקים, אני רוצה לראות קצת יותר ביתות של קורס, אני רוצה לראות מה הוא יכול לתת.
היה לו נגד חדרה, שלוי תעדף שם...
כן, יש עם...
וראית שהוא יודע לבעוט. ראית במשחק הזה שהוא יודע לבעוט.
כן, יש לו טכניקת ביתה יפה מאוד. באמת, חייב לקחת יותר ביתות. אבל כן, גם כשהיה צריך ליצור, הוא יצר הרבה פעמים נתן איזו מסירה חכמה שם, שלא ציפו לה. נגיד, לאלימלך על הקו הוא נתן כמה מסירות כאלה, והיה שיתוף פעולה טוב, גם אלימלך נתן לו. לא רואה שום סיבה לא לפתוח איתו במשחק הזה. נגד יריבה כזאת.
לגמרי.
באמת
גם עם הדנירן, שנכנס אחד איתו.
הדנירן קצת יותר שאלה, אבל קומסון לדעתי הוא בנקר בהרכב.
גם לדעתי.
כן.
אתה רוצה כבר לרוץ? אתה רוץ כבר על כולם.
אז איתו נכנס גם במחצית הדנירן. הוא לא החזיק טוב את האמצע עם רמה, הרבה פעמים האמצע היה מאוד פרוץ. הרבה פעמים בר שבע שברו את הלחץ מאוד בקלות, בעיקר כשהוא ניסה לעלות לעזור בלחץ על הבלמים.
ספרתי איזו התקפה אחת, 3 פסים מההגנה עד לרגע שהם מגיעים לך לחווה.
כן, זה קרה הרבה.
ספרתי באיזו התקפה.
לא היה לנו אמצע.
כי לבר שבע יש שחקנים שיודעים לשבור קו לחץ, ולהפועל אין.
לא, וגם היה טעויות, והיה את החוסר תאום שדיברנו עליו קודם. אבל כן, בעיקר בסוף המשחק ש... ממש לחצנו וישבנו על באר שבע, הוא ניהל הרבה התקפות, והוא לקח הרבה החלטות נכונות, נתן הרבה פסים טובים, פסים מסוכנים כאלה שייצרו מצבים. הוא לא צריך להחזיק אמצע, הוא צריך לשחק יותר גבוה לדעתי. הוא צריך שהם יהיו מאחורה
בנשים. כן, הוא צריך שלב אחד לפני ורד.
כן. לא, בשלב עם ורד.
עם ורד, נכון, נכון, ליד ורד.
כן, לא חלוץ.
לא, התכוונתי אחד אחורה, אבל אתה צודק, כן, עם ורד.
כן, לא יודע, לא יודע, בריא, לא בריא, אף פעם לא ברור איתו מה קורה, כושר משחק,
כן,
לא
אני,
כושר משחק.
כן, אני גם הפסקתי לשאול, אני פשוט, על המשחק נגד הפועל תל אביב, אני אמרו, נגיד הוא יעלה כשהוא יעלה. בלי לשאול איפה הוא ולמה הוא לא מתחמם, חכה לו.
כן, מקווה שיביא לידי ביטוי, נשאר העונה.
סבבה.
שכטר, שכטר, נראה שהביא את הניסיון שלו לא מעט, לשמור על הכדור לפחות.
כן, קיבל צהוב גם.
הפעם לא מהספסל, הפעם על המגרש.
רצה לעלות על הלוח.
כן. שכטר אבל לא הגיע לשום מצבים.
הוא לא הגיע למצבים, אבל אני אומר, זה היה נראה שהוא מביא מהניסיון שלו לשמור על הכדור, אבל זה לא נתן
לך
יותר מדי, כי היית צריך ליצור יותר מצבים.
ראיתי הרבה פעמים גם שהוא ניסה לכוון את הלחץ, אבל לא עבד כל כך טוב.
אגב, גם המשחק לחץ שלנו היה מאוד מוזר אתמול. אתה רואה שאנחנו לוחצים אותם עם 5-6 שחקנים, ואז פשוט כדור אחד של באר שבע להתקפה, טק, אין נחץ, נגמר לחץ.
זה קורה לנו הרבה העונה, מול הרבה קבוצות.
לא, אבל אתמול זה היה קיצוני.
כן.
כי קבוצות אחרות שאנחנו משחקים נגדם, אתה מפעיל עליהם טיפה לחץ, פתאום מאבדים, פתאום זה, פתאום פה. אתמול זה כאילו לא הזיז לבאר שבע.
לא, לא יודע אם אתה זוכר, נגד ביתר ירושלים, וגם נגד הפועל ירושלים, הרבה פעמים האמצע שלנו היה פרוץ לגמרי, הלכו שם, עשו מה שהם רוצים, אתה יודע, גם שכטר, ההגנה של באר שבע מאוד מאוד פיזית, ואני באמת חושב שגוזלן הוא זה שהיה צריך להתמודד איתם, ולא שכטר.
כן, שכטר כבר, אתה יודע, הגיל עושה את שלו, המחשבה הזאת על הפרישה כבר.
כן, אבל מה, עידן ורד צעיר ממנו בשנה, שנתיים?
נראה לי שנתיים.
כן, אבל עידן ורד משחק כל הזמן, ושכטר קצת פחות, בוא נגיד את זה
בלשון המכה. כי ורד פוגע, ושכטר לא.
לא, אין בעיה. אז אני אומר, אז זה שחקן שקשה לו יותר להתמודד, וחוץ מהניציון שלו שהוא באמת הביא כדי לשמור על הכדורים, אבל זה לא משהו צריך לעשות.
לא, לשמור על הכדור כן, כי זה משהו שיש לו את הפיזיות.
בסוף אבל בתכלס...
צריך להיות איום על השאר.
צריך לעשות את זה בתוך הרחבה, אולי טיפה מחוץ הרחבה, אבל הוא עשה את זה 25 מטרים מהשאר. זה קצת לא... לא יודע, זה היה נראה כאילו... אתה לא באמת מנסה לבוא ולהפקיע, אתה מנסה לבוא ולשמור על הכדור, ושוב,
לא, אבל זה משהו מאוד מקודם, חשוב, אבל פשוט...
זה חשוב, אבל זה בסוף, יש לך שחקנים אחרים שצריכים לעשות את זה יותר ממנו, וגוזלן לדעתי כן היה צריך להיכנס.
גוזלן עושה את זה מאוד טוב דרך אגב, הוא יודע לשמור על הכדור ואז לשחרר פס ל...
כן, אז הוא יודע לשחרר את הפס וגם לרוץ קדימה כדי לסיים אולי. שכטר פחות.
שכטר בכללי, באמת אחת מאכזבות העונה, היה לנו ציפיות.
אני חושב שזה באשמה על הסיפיות, ולא על מה שהוא נותן.
לא ציפיות גבוהות, אבל היית חושב שאנחנו, בתחילת העונה, עכשיו אתה נגיע לחודש אפריל והוא יהיה עם שער אחד?
לא, אבל אמרתי לעצמי, שכטר יבוא, יעלה זמן פציעות, יעלה קצת בשביל הטרשטוק פה ושם, יסיים כזה, יגרד את החמישה שערים, אתה יודע, וזרמתי איתו כאילו.
וזה מלך השערים שלנו, מגרד את החמישה.
למה, בסי מלך השערים?
כן, עם חמישה.
כאילו בכללים אליך שערים. טוב, נו, לא ידעתי שהעונה הזאת אלך. אף אחד לא אמין.
אומר חלם על גביע בתחילת העונה.
די, נו.
היינו קרובים.
זה רע לי סיימנו, לא?
בקבוצות שנשארו זה באמת קרובים.
כן, אני גטף נגיע להגרלה באמת. ריקן? ריקן וגם גוזלן.
כן.
על גוזלן דיברנו מספיק, יחסית לשש-שבע דקות שהוא שחק.
ריקן, אחרון חביב.
הוא לא היה מדויק, לא השפיע על המשחק, היה לו איזה כמה ביתות מחוץ הרחבה שהוא ניסה שהיו מאוד מאוד חלשות ולא מדויקות. ירידה דרסטית ביכולת שלו בזמן האחרון, הוא בכלל גם, הוא לא עזר במשחק ההגנה, הרבה פעמים ראיתי אותו נשאר גבוה עם שכטר, וזה מאוד חבל, אתה לא מצפה את זה מריקן. הוא לא הגיע לכדור עומק שנשלח אליו שם ברחבה, הוא פשוט היה איטי מדי. זה היה כדור עומק שהיה צריך להגיע אליו. זה היה כדור טוב. ממש מצב מסוכן. ממש חבל על ריקן גם. אכזבה מאוד גדולה. אנחנו מדברים על זה כל פרק, וזה לא... אין שינוי כבר.
האמת ש... נעזוב שכל העונה הוא באמת לא הבריק יותר מדי. אני באמת חשבתי באמת ובתמים שלפלי אוף שחקנים שלא הראו את עצמם יבואו. ולצערי זה לא קורה. אחד מהם גם זה ריקן כמובן. טוב, אז זה היה המשחק של הפועל אתמול נגד הפועל באר שבע, בגביע, רבע הגמר. כל מי שחלם על איזה הפתעה סנסציונית, א', אני מעריץ אתכם על זה שאתם חולמים על דברים כאלה בכלל.
כנראה שיש להם פנדה.
כן, בית... לא נורא.
תהיה הפתעה סנסציונית, השאלה...
ובואו נעבור באמת להגרלה, נעשה את זה ככה בזריז, כי זה עוד פעם, זה לא אנחנו. באר שבע הוגרלה עם מכבי נתניה, ומכבי פתח תקווה הוגרלה עם נוף הגליל, שזה מעניין, כי אם אנחנו היינו מנצחים את באר שבע, ובמקרה היינו מנצחים את נתניה,
יכול להיות דרבי בגמר.
זהו, אז דרבי בגמר, שזה 90 דקות של התקפי לב.
זה בחלומות של פנדה.
כן, זה אני לא חולם, שתדע, באמת. אני לא רוצה, אני מעדיף גמר עם ברצלונה, ולא גמר עם מכבי.
וואלה, לגמרי.
ארבע שנים מהחיים זה הוריד לי עד דקה 30.
הגמר בחצי גמר. באר שבע נגד נתניה, זה צריך להיות הגמר.
בסוף יהיה נתניה נוף הגליל, זה יהיה הגמר גבי.
הלוואי.
אני אמרתי...
אני הלוואי נוף הגליל תיקח, אמן, הלוואי.
כל אחת שתיקח רק לו מכבי...
אתה רוצה שנוף הגליל תיקח למקרה שנרד ליגה, אז הם יתעסקו באירופה, ואז הם לא מרוכזים בלאומית.
זה לא משנה, הם יעופו בסיבוב הראשון. כנראה. אוקיי, משחק הבא של הפועל, מוצא שבה, 13 לאפריל 24, בשעה 8, בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. אנחנו, אוקיי, נגיד שמשחק ראשון, סיימנו איתם 4-1 בבלומפילד, מי שלא זוכר, גושה קיבל אדום באיזה דקה...
32.
אוקיי, יפה, שי זוכר, רבתי אגיד 30 ומשהו, 32, והיה לנו את ינקקופולוס, למי שלא יודע, קיצר, היה משחק נורא, ו-0-0 בבית
גם היה גשם, היה לא כיף.
לא, דווקא הגשם לא הפריע לי, זה כיף לראות משחקים בגשם כזה. תרגיש כאילו אתה באנגליה, והנה המצלמות. תרגיש כאילו אתה באנגליה. בוא נרכיב הרכב, ואז ניגע בהפועל תל אביב. אתה רוצה להתחיל?
כן, אז אני פתחתי כמובן עם עומר קץ בשער, אלי מלך צד ימין, גושה אנטוניץ' כניונס, קשרים, רוי נאווי קשר אחורי, בראון ועדנירן מעליו, פתחתי ב-4-3-3. צד שמאל ורד, צד ימין קומסון, חלוץ בסי, במחשבה שוורד חותך לאמצע וקניונס מנצל את זה בשביל הקו. צריך לעלות פה ברכבת כיפי, אין לנו יותר מה להפסיד, אני חושב באמת שגם הפועל תל אביב עם התקופה האחרונה שהם עוד מאוד גם ניגע בהם.
כן.
אפשר להתמודד איתם וצריך לבוא ולהעז ולבוא לנצח.
אגב, אומרים, אני שומע כל הזמן רכשים ש... שבגלל שאנחנו אחרונים וכל זה, וגם כנראה הסגל שלנו, כנראה הוא רגע, לי אבי פרלי. אני אומר שאומרים שאנחנו קבוצה הפועל שלא משחקת טוב, וזה אני חושב שהפועל תל אביב, עם איך שהם משחקים, אנחנו נראים יותר טוב מהם.
תכף תשמע נתונים.
באמת אני אומר. אני באמת חושב שאנחנו נראים יותר טוב מהפועל תל אביב. אתה לא אומר את זה סתם. אוקיי, אז הפועל תל אביב, שי, תרכיב הרכב רגע ונעבור להפועל תל אביב.
רגע, דבר קטן על מה שאמרת, אני חייב לומר אנחנו הרבה פעמים העונה יודעים להוציא קבוצות ממשבר. קרה לנו הרבה.
נו, אבל אני לא רציתי להגיד את זה בפרק הזה. אני לא רציתי, אבל אתה חייב להרוס. אז בסדר, אז הנה אמרת, זהו, זה בחוץ.
גם המשחק הקודם הם באו במשבר. אמנם לא של שבעה משחקים, אבל הם באו במשבר.
אתה רואה?
תרכיב הרכב, ואז ניגע במשבר.
עומר קץ כמובן, קניונס, גושה, יער ואלי מלך. אני חושב שאנטוניץ' לא יכול להתמודד עם המהירות של...
של ליוס שם.
ליוס לא משחק באמצע, לא? איפה משחק ליוס?
לא משנה, אתה...
חותך לאמצע.
בדיוק, אתה צריך שיהיה לך שחקן שהוא, לא יודע כמה...
כדורים ארוכים.
לא אנטוניץ' בקיצור.
יער לא הרבה יותר מהיר ממנו, אבל זה בסופו של דבר יש הבדלים. רוי נאווי, אדנירן וורד, שיבלי, קומסון ובאסי, הכי התקפי שיש, אין מה להפסיד. ואם על הדרך אפשר להוריד את הפועל תל אביב
אתה הכי תשמח
אני אהיה מאושר ואני אתן לכם גם 3 נקודות אם צריך כש...
אתה תיתן לנו כי זה תלוי בך באמת תודה רבה תודה רבה ידידי אוקיי אז הפועל תל אביב למי שלא יודע הם התחילו הם בעונה לא משהו היה להם מאמן את ולקניס, שאחרי המלחמה אסר ואיברח, נהיה עוזר מאמן של אייקס. של אייקס, שזה מוזר.
מצמיחה מאמן.
שזה מוזר מאוד. אני מחבא את המצלמה הזאת הפעם באופן סופי. רגע, רק סליחה, תשנחו לי, כן, יופי. אחרי זה הם הביאו את בורחה למה, שאימן בליגה ג' משהו כזה, גם לא היה אצלם, היה אצלם יחסית כמה 10 מחזורים, בערך משהו כזה. היה לו ניצחון בודד אחד נגדנו, חוץ מזה רק הפסדים ותיקו. והבוקסיס עבר
אליהם... סלים תואמה.
סליחה, תואמה היה מאמן זמני, עכשיו הבוקסיס מאמן אותם, ולמי שלא יודע, 7 משחקים, אין להם ניצחון אחד, ואפס שערים.
והרצף הזה התחיל במשחק מולנו. ב-0-0.
אה, זה התחיל ב...
מהמשחק הקודם שלנו מהפועל?
אני גם זכרתי שלו, אבל אם הוא אומר, הוא יודע.
כן, בוודאות.
הוא בדק.
איך? מתי היה הפועל תל אביב?
לפני 7 מחזורים.
כן, 8, 7.
תבינו כמה זמן.
איך?
כן.
באמת?
תבדוק. כן. תבינו כמה זמן הם לא כבשו שער.
אגב, הם לא הפקיעו...
אני חייב, לא, אני מצא.
הם לא הפקיעו 7 משחקים.
בדקת את זה?
כן.
אני חייב לבדוק.
הם לא הפקיעו 7 משחקים, אבל הם, בזמן הזה הם לקחו 4 נקודות. זה אומר שהם גם לא סופגים.
היה להם הפועל ירושלים, מכבי חיפה. לא, הנה, אנחנו, מה יש לך?
נו, הנה. אנחנו באמצע של ה...
כן,
הם, כן. אוקיי, אוקיי. וואו, וואו.
הנה אנחנו. זה
חזר את חדרה.
כן.
בכל מקרה, כבר מה...
מי חרב עוד מלפנינו.
וואו, לא, אתם הפועל בדיוק באמצע.
כן, אנחנו באמצע, באמצע. אז לא אנחנו התחלנו להם את המלחוס. אנחנו התחלנו את המלחוס, אבל לצרפתי.
כן.
אז באמת הם השיגו 4 נקודות בפרק זמן הזה, ואני חייב לומר באופן אישי, בעיקר בזכות השוער שלהם, זובס, שהוא...
אולי השוער הכי טוב בליגה.
הוא מציל אותה.
בדיוק, השוער הכי טוב בליגה, בלי זובס, הפועל תל אביב, בערך עם אותם מספר נקודות של הפועל פתח תקווה.
עם לא פחות.
הפועל תל אביב באמת עם, כמו שאמרתי, כלים מהירים, צריך באמת להביא בלם קצת יותר מהיר מאנטונית שיתמודד עם הדבר הזה. קיניונס חייב להיות שם אגב, כי דרור ניר לא מהיר כמו.
יש להם שם את שיבוטה, טוריאל,
מישם ליוס.
הם בול על הדבר הזה, על המעברים. אין להם, בדיוק כמו הפועל,
כדורגל של הבוקסיס.
כדורגל של הבוקסיס.
כדורגל של הבוקסיס.
לא יודעים לשחק משחק מסודר, כן, אני חוויתי את זה גם.
אתה רוצה להסביר לצופים, למאזינים שלא יודעים בכלל איך הבוקסיס אוהב לשחק?
אני רק אגיד שביום שבת הבאה יהיה משחק מאוד מבולגן. משחק שבאמת זה הרבה להעיף כדורים והרבה ניסיון לצאת למתפרצות שלא ילכו משתי הקבוצות, כי שתי הקבוצות משחקות כדורגל.
אז אולי כן צריך את אנטוניץ' בשביל המשחק גובה.
לא, הכוונה להריץ את להריץ את השחקנים המהירים שלהם, וגם להפועל, באמת יש שחקנים מהירים שאפשר להריץ אותם בהתקפה.
כן.
זהו, על חשבון ההגנה שלהם, באמת.
כן, אני לא חושב שזה המשחק הנכון גם לנסות להניע כדור מבחינת הפועל. כי כן, כן, אתה יודע, בסוף אתה מגיע לשלב הזה שאתה קצת יותר הולך קדימה, ואתה תשאיר בסוף מאחור את סוג של הפקרות. נקודה חשובה זה שאלטמן באמת פצוע ולא משחק.
גם
לדעתי זה יתרון.
היה בגנאים, קיבל צהוב 5 במשחק הקודם.
זה גם משמעותי, הוא מאוד חזק
שם באמצע. אבל המערך השערים שלהם זה אושבולט.
אושבולט, כן. כן. שגם 5 שערים.
גם בתקופה רע, ובתקופה גם רע.
ואז ינואר הייתו את הסיפור.
כן, הוא בדיוק הפוך מבאסי, הוא כאילו התחיל את העונה טוב, ואז ירד מאוד ביכולת, ובלגן עם המאמן, ורצו בינואר לשחרר אותו, ובסוף הוא לא השתחרר.
כן, הוא גם, כבר דיברנו על זה, הוא באמת נפגע קצת מהפועל תל אביב. והפעם האחרונה שהפועל ניצחה בבלומפילד הייתה בעונה האחרונה בליגת העל, ב-2014.
מי כבש את השער המנצח?
אתה זוכר?
ניקו אורמוש.
ניקו אורמוש.
זה עלה גם בפרק הקודם נגד הפועל.
בעיטה מטורפת מ-25 מטרים.
כן, איזה שער. גם ירד גשם אגב באותו.
דווקא לא, לא נראה לי.
ירד גשם. אני די בטוח
שירד. זה היה את התקופה הזאת דווקא.
אני די בטוח שירד גשם באותו. לא, עכשיו אתה יודע, עוד אביב, אז אולי...
נבדוק ולא נגלה לכם בפרק.
לא, אני אראה את התקציר ולא נעדכן אתכם.
אני אוסיף גם כמה נתונים. מלך השערים, כמובן, כמו שאמרנו, אושבולט עם 5 שערים, XG 7.19.
וואו.
לא מחמיצה, אושבולט, אבל הוא כן מגיע להרבה מצבים.
אתם ראיתם את המשחק האחרון של הפועל, תל אביב?
הם שחקו נגד הפועל ירושלים בחוץ.
אתם ראיתם כמה החמצות, אתם ראיתם איזה החמצות מטורפות?
היה קשה מאוד לראות את זה בשבילה.
אז הם כמונו.
גם אושבולט וגם החלוץ, אני לא זוכר את החלוץ הזר, תננגה, משהו כזה.
כן, תמבדו.
תמבדו. ניצול מצבים
גרוע,
גרוע באמת, צריך להתכונן ל-0-0 פשוט.
עוד 0-0?
תתכוננו לזה, אין מה לעשות.
יהיה הכל חוץ מ-0-0.
תהנו מהאווירה.
לא, נראה ש-0.
איזה אווירה?
מה-1500 אוהדים שהפועל הביאו.
מעבירת ליגת העל שעוד אנחנו יכולים.
מהדקות האחרונות שלנו. שמע, זה פעם האחרונה שלנו גם בבלומפילד העונה הזאת, אז אתה יודע, עונה הבאה, בני יהודה יעלו ליגה.
בעצם, כן, יכול להיות שהם יעלו.
כנראה שהם יעלו.
בסדר, יש את זה, לויטה.
שם קרב. רק נשלים, אלטמן וצ'יבוטה עם 4 שערים, צ'יבוטה עם XG של 2.92, הוא צריך להיזהר ממנו, הוא מדויק יותר העונה. אלטמן עם 3.88, כבש בדיוק כמו שהיה צריך. מלך הבישולים, איש המלאיוס, עם 5 בישולים, אחריו אושבולט עם 3. בכללי יש שם ליוס, הוא השחקן לשים לב אליו, אנחנו זוכרים אותו עוד מהליגה הלאומית, עושה לנו צרות.
לדעתי הוא גם מספר אחת אצלם בסגל, ליוס.
כן, לדעתי גם. הוא עם אחר, הוא לא יישאר שם הרבה זמן. ליוס הוא גם מלך הדריבלים שלהם בפער עצום. יש לו 60 דריבלים מוצלחים מתוך 114. רק שתבינו כמה הפער, אחריו צ'יבוטה, עם 23 מוצלחים מתוך 45. ליוס עם כמעט פי 3 דריבלים מוצלחים ממקום שני בפועל. ברור לאן הכדורים מיועדים. חוץ מזה, ליוס הוא גם מקום שני באיומים לשער עם 34. אחרי אושבולט שהוא עם 38. באמת, זה השחקן לשים עליו את העין.
הוא על צד ימין שלהם או על צד שמאל שלהם?
שמאל.
דעתי שמאל.
שמאל, כן. אז אלי מלך יצטרך להתמודד איתו.
כן. הם משחקים 5-3-2 בתקופה האחרונה. המגנים שלהם מאוד תומכים בהתקפה. זה גם, כמובן גם שיטה שאנחנו מכירים של אבוקסיס במשאר הקבוצות שהוא היה בהם. הניצחון האחרון שלהם היה לפני חודשיים.
מול אשדוד.
בשלישי בפברואר. כן, נגד אשדוד. רק שתבינו, אנחנו כאילו בהשוואה...
מתי היה הניצחון האחרון שלנו?
מול נתניה.
ב-13 לינואר. אז אם אחת הקבוצות תנצח, זה באמת, זה ניצחון מאוד מאוד נדיר.
אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה את אחת הקבוצות מנצחת. לא, כאילו...
אני אומר, 4-4 מטורף. 4-4 מטורף.
כן, יהיה מעניין.
מבחינת הניצול מצבים, אתם זוכרים, בפרק נגד נתניה, שדיברתי על כמה ביתות אנחנו צריכים בשביל להפקיע, זה היה משהו בסביבות ה-8 נקודה.
כן, אז יש על זה גם ריל.
כן, יש על זה טיק טוק.
יש על זה גם טיק טוק? אני יודע כמה, נתניה... נתניה? 5.5?
לא, הם גם... זה היה מאוד צמוד. אנחנו היינו 7 נקודה משהו, ונתניה הם 8 נקודה משהו.
כן, כן.
אז הבאתי עלינו ועל הפועל תל אביב. אז הפועל תל אביב עם 8.27. אנחנו אז היינו 7 נקודה משהו. אתה יכול לנחש כמה עכשיו? 9. בלי להסתכל?
אנחנו קרוב ל-9 לדעתי. עלינו, רואים שהפועל יותר מגיע לשעה. לא עושה עם זה כלום,
אבל יותר מגיע לשעה. נכון,
אבל גם מפקיעים קצת יותר.
טיפה יותר.
כן, טיפה יותר, אתה צודק.
אז אנחנו כרגע צריכים 11
נקודה. תראה, אושכרה הסתיר לי עם היד. 11, כמה אנחנו?
11.81.
וואו.
אוי, זה המון.
כל כמעט 12 ביתות אנחנו נותנים גול.
אפשר להגיד רשמית שהתקפה של הפועל יותר גרועה של הפועל תל אביב?
אולי הכי גרועה בליגה. מבחינת הניצול מצבים, כן.
כל 12 ביתות אנחנו מפקיעים, והם כמה? כל 7?
כל 8.27, וזה אחרי התקופה הגרועה הזאת שלהם, שהם לא הפקיעו כל כך הרבה משחקים.
וואו. אז
תבינו כמה המצב חמור.
שם ישמור ויציל.
כן, עוד משהו קטן שהבאתי...
חשבתי שהם במצב גרוע.
כן, אמרתי 9, 10, יאללה, 10.
יו.
כן, כמעט 12.
אבל גם היה לנו את היווני.
נכון. לא, מה זה קשור?
מה קשור?
מדבר על כמה ביתות...
זה לא עונתי?
זה עונתי על כמה ביתות אנחנו צריכים בשביל להפקיע גול.
אנחנו בשביל צריכים להפקיע גול. סליחה, לא, גם התבלבלתי, לא, התבלבלתי.
נגדנו זה יותר נמוך.
יש לך של נגדנו?
עוד לא, אני יכול להביא לך פרק הבא.
בתקופה של היווני, כל חצי ביתה זה גול.
כן, כמה יש לו? 8 מ-15, לא?
כן, ינקה פולוס, כן.
תביא לפרק הבא על כמה צריך בשביל להפקיע נגדנו, אני מעניין אותי.
נחפש. לגבי אלטמן.
אל תשכח אבל.
ברור. אלטמן, מקום שני בכדורי רחוב העונה בפועל תל אביב עם 44.
טוב, הוא לא משחק.
הוא לא משחק? אוקיי.
לא, פצוע, אלטמן אמרת.
אמרת שהוא פצוע?
פצוע.
אוקיי. אז זה...
למרות ששבוע וחצי, אז אתה יודע, גבולי.
לדעתי, פציעה של חודשיים.
באמת? אז הוא גמר את העונה, אם זה חודשיים.
כן, לדעתי, אני...
טוב, בסדר. בוא נניח שהוא לא משחק.
טוב. אז מקום ראשון בכדורי רוחב זה צ'יבוטה, צריך לסגור אותו, להיזהר, הוא זה שמייצר עבורם בעיקר. זה בעיקר הפועל תל אביב, שהמגנים שלנו יהיו בכושר.
האמת שאם יש קבוצה שהיית אומר לי, כי לא היית אומר לי תחילת הפלייאוף, איזה קבוצה אחת אתה בטוח חושב שאנחנו יכולים לנצח, אז היית אומר לך את הפועל תל אביב. לדעתי באמת, מכל הפלייאוף התחתון, זה הקבוצה היחידה שאתה אשכרה יכול לנצח אותה, מבחינת נקודות, אז אנחנו עם 20, אשדוד שמעלינו עם 25, והפועל תל אביב עם 26. מה, בהנחה וננצח ויהיה 23? למי שמאמין, למי שרוצה לחלום, מי שאופטימי אקסטרה, ניצחון יקרב אותנו מאוד להישארות בליגה.
אבל...
אני בספק אבל אם זה יקרה.
אבל ההפרש שערים שלנו הוא מינוס 19, של הפועל תל אביב מינוס 10, אז זה כמו, אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים 4 נקודות, תכלס, בשביל לעבור אותם.
נכון. אבל עוד פעם, גם צריך שהכוכבים יסתדרו וכל הקבוצות יפסידו, וזה... שוב, להגיד שזה לא פותח את התחרות, זה פותח. כמה זה יועיל לנו? לדעתי,
לא בא הרבה. שערו אחרי זה 15 נקודות בקופה, אתה צריך רק 4 לעבור את הפועל תל אביב. כן, יש סיכוי.
בסדר, מי שעוד רוצה לעשות את החישובים, נשאיר לו את
זה. זה גמר, זה משחק גמר. אחרי זה, אם
כל משחק שלנו.
אבל אם את זה אנחנו מפסידים, זה באמת...
אמרו את זה גם על חדרה. אמרו את זה גם על חדרה, גם על הפועל ירושלים.
כן, אבל אז יצא טקו ולא ידעת איך לאכול את זה עד הסוף.
אני אגיד לך משהו, אם היית מפסיד וטקו, לא היה פה הרבה הבדל. באמת. עזוב, זה היה טקו של הפסד. כבר גם אמרנו את זה, אבל... לא יודע. חבר'ה, אנחנו הגענו לסיום הפרק. פרק מעניין היה, גם גביע, גם הכנה. אז כמו שאמרתי, משחק הבא במוצ"ש בשבוע הבא, 13/4/24 בשעה 8 בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. תגיעו, יהיה מעניין. מה יהיה לנו בפרקים הבאים? פרק סיכום לכל משחק, לא נשאר לנו עוד הרבה משחקים בכלל, אבל אנחנו נעשה את מה שצריך. אתם מוזמנים להזין לנו דרך אפליקציית האנליסטים, דרך האפל פודקאסט, דרך הספוטיפיי, גוגל פודקאסט וכו'. תעקבו אחרינו במדיה, אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק. לא נפתח עוד משהו חדש בינתיים שאני לא יודע.
אחלה טיק טוק.
אחלה טיק טוק. שי דרורי, תודה רבה.
תודה רבה.
שי דרורי, תודה רבה. דן ממליה, תודה רבה. נייט איתכם כרגיל כאן עומר לוין. אנחנו נתראה בפרק הבא. עד אז יש לכם שבוע וחצי. תלכו לים, תלכו למסעדות, תלכו לספארי, ללונה פארק.
יאללה, קיץ.
ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.